Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
פני פוקר, מאת אמיר קורץ, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך ה-10 בפברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת תמר לוין, עריכה טכנית אלעד לוין. אחרי שהשתלט עם אחיו על אתר הפוקר הגדול בעולם, עופר בייזוב, אזרח ישראלי-קנדי, נקלע לסכסוך עסקי עם חברת הימורים מקוונים בלרוסית. בעליה טוענים כעת בתביעה שהגישו בישראל, כי בייזוב ושותפיו ניהלו נגדם קמפיין איומים והשחרה ענק, מהסוג שעד היום רק מדינות ריבוניות ניהלו, כולל פריצות לטלפונים, הפצת הכפשות בקרב מכריהם ושותפיהם, והפקת לא פחות מ-1,000 סרטוני דיבה. מסע אל מאחורי הקלעים של עולמות האימורים ברשת, הכסף הענק שהם מגלגלים והמלחמות חסרות המעצורים שמתנהלות שם. איוון מונטיק פתח את דלת ביתו בברלין בבוקר קר בפברואר 2021 וקיבל לידיו חבילה משליח של אמזון שהמתין לו בחזית הבית. מונטיק, מייסד ומנכ"ל SoftSwiss, חברת תוכנה בלרוסית המספקת שירותים לאתרי הימורים, הופתע. הוא לא זכר שהזמין משהו. כשפתח את החבילה, גילה בתוכה שעון מעורר בצבע שחור, ובצידו הודעה קצרה באנגלית. איוון היקר, לעולם לא מאוחר לאחל מזל טוב, זו רק ההתחלה. טיק טוק. השולח בחר לשמור על אנונימיות, אבל למונטיק היה חשד מבוסס למדי בנוגע לזהותו. הוא העריך שמדובר באותו גורם שזמן לא רב קודם לכן השיק נגדו קמפיין השחרה גלובלי אדיר מימדים, שספק אם נולד כמותו שלא ביוזמתה של מדינה ריבונית. מאז אוקטובר 2020 הופצו ביוטיוב ובפייסבוק כ-1,000 סרטונים אנונימיים שייחסו למונטיק ולשותפיו בסופטסוויס מרמה, הונאה, הלבנת הון וגנבת כספים מלקוחות. רבים מהסרטונים התחזו למהדורות חדשות או לתוכניות תחקירים וחשפו לכאורה מעשים שבהם היו אנשי SoftSwiss מעורבים. יוצרי הסרטונים הללו היו יצירתיים ואכזריים. בין השאר, נטען כי אחד משותפיו של מונטיק היה מעורב בהתנקשות בחייה של עיתונאית בולגריה ב-2018, משום שעמדה לחשוף מעשי נוכלות שלו. בסרטונים אחרים נטען שה-FBI והאינטרפול מנהלים חקירה נגד SoftSwiss. ולא רק סרטונים, יותר מ-300 אתרי אינטרנט הדהדו את העלילות הללו. חלקם אף התחזו לאתר של SoftSwiss עצמה. כדי להעצים את הפגיעה, הסרטונים וכישורים לאתרים הופצו ישירות לעובדי SoftSwiss. בהמשך, חלק מהעובדים הפכו למטרות בעצמם, וזכו להודעות מאיימות בצירוף תמונותיהם שקישרו אותם לכאורה למעשים פליליים שקשורים לחברה. הניסוחים הלכו והחריפו. מי אתה צפוי לראות הרבה הפתעות, דרך חקירה מעמיקה חושפת את מעורבותך בהלבנת הון ובמעשי הונאה, ועד בידינו תמונות אינטימיות שלך עם נשים צעירות ששילמת להן. באחת ההודעות ששוגרה למונטיק נכתב, אתה חושב שתדפוק יהודים? בשואה הבלרוסים הרגו 350,000 יהודים וזה לא עזר להם. אנחנו מבטיחים שעוד תבכה על מה שעשיתם. ולא רק שואה, מפיצי הקמפיין המאיים חתמו על חלק מהאיומים בשם המודיעין הישראלי. בחלק מההודעות הוזכרה חברת הסייבר ההתקפי הישראלית NSO, ללא ידיעתה, ונטען בהן שחברת הסייבר הגדולה בישראל יכולה לחדור כמו כלום לטלפונים. אבל כדי להבין את הקשר של הפרשה לישראל ולישראלים, אין צורך לעבור דרך NSO או ארגוני המודיעין. אפשר לגשת לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שבו הגישו בחודש שעבר מונטיק ושניים מעובדי SoftSwiss, דימיטרי יקאו ופאבל קשובה, תביעה שפורסת עלילות מסמרות שיער נגד 3 ישראלים. לפי הנטען בכתב התביעה, שניים מהם הם למעשה עושי דברו של הנתבע המרכזי, עופר ג'וש בייזוב. עופר בייזוב, 52, יהודי-ישראלי-קנדי המתגורר במונטריאול, פועל מתחת לרדאר וכמעט שאינו מוכר כאן, חרף היסטוריה של פעילות עצומה בעולם ההימורים המקוונים. הוא גם משקיע בסטארט-אפים ישראליים ותורם לקהילה היהודית בעיר מגוריו. עופר ואחיו דוד בייזוב, 41, שלרוב ניצב בחזית, שלטו יחד בפוקר סטארס, אתר הפוקר המקוון הגדול בעולם, שאותו רכשו בעשור הקודם ממשפחת שיינברג היהודית-קנדית תמורת $5 מיליארד. התביעה הנוכחית שהוגשה באמצעות עורך דין יעקב אנוך ממשרד מם פירון, מספקת הצצה נדירה לפעילותם של הבייזובים ומייחסת לאופר בייזוב ולשותפיו אחריות למסע הכפשה פלילי שהביא לפגיעה קשה במהלך חייהם של התובעים, שנבנה ותוכנן במכוון על מנת להגביר את הכאב והסבל שלהם ונמשך חודשים רבים. לפי כתב התביעה, מה שעומד מאחורי קמפיין ההשחרה הוא ניסיון לכאורה להפעיל לחץ על אנשי סופט סוויס ואדם נוסף הקשור לפרשה, במטרה לסחוט אותם ולגרום להם לוותר על חוב בסך 17 מיליון יורו. שני נסיכים ואס יהלום, האחים בייזוב, הופכים לענקי פוקר. יוסף ושרה בייזוב, זוג יהודי אורתודוקסי מגיאורגיה, עלו לישראל עם בנם אופר בראשית שנות ה-70. הם התיישבו בחיפה, שם נולדו להם עוד 4 ילדים. בשנות ה-80 החליטו בני הזוג להגר למונטריאול, שם הביאו לעולם עוד בת. בשנותיהם הראשונות בקנדה הם חיו בעוני ונזקקו לתמיכתה של הקהילה היהודית. לימים סיפר אופר כי ראשי ישיבת חב"ד קלטו אותו לחדר ללא תשלום במשך 6 שנים, ושאחד מבני הרב הביא לו כריכים מהבית מדי יום. אופר ואחיו דוד, צעיר הבנים, בלטו מגיל צעיר כדמויות מוכשרות מאוד, אבל גם סוערות מאוד. בשנות ה-90 הורשע אופר בייזוב בקנדה בהחזקת קוקאין, ובארצות הברית בהונאת פנסיונרים באמצעות טלמרקטינג, עבירה שבגינה שילם כנס גבוה. דוד, שניחן בחישורים מתמטיים יוצאי דופן, נשר מהלימודים, נזרק מהבית ולן בפארקים, אבל לקח את עצמו בידיים, התפייס עם הוריו ועלה על עגלת ההייטק. תחילה פתח חנות מחשבים קטנה, אחר כך שיווק מחשבים ללקוחות גדולים יותר ויותר, ובהמשך הקים את חברת אמיה, שפיתחה שולחנות פוקר אלקטרוניים, ומכרה אותם לבתי קזינו ולספינות תענוגות. ב-2010 הוא הנפיק את החברה בבורסה הקנדית, וב-2012 גם בנסדק. אבל אף שדוד שימש הפנים של אמיה, ואף שרשמית הוא היה בעל המניות הגדול בה, הרוח החיה והשולט בפועל בחברה היה אחיו אופר. כך נטען בכתב התביעה על בסיס פרסומים בחול וחומרים משפטיים. אופר נטען שינה את שמו לג'וש, ופעל מאחורי הקלעים בשל ההסתבכויות הפליליות שלו בעבר. הצלחת החברה הזרימה כסף רב לבייזובים, ואלו התחילו להשקיע אותו, וגם לתרום לקהילה היהודית, ובעיקר לחב"ד. אופר למשל היה התורם הכי גדול של חב"ד במונטריאול, ובין היתר תרם $1 מיליון לישיבת חב"ד, סיפר מקור בקהילה למוסף כלכליסט. לדבריו, אופר ודוד בייזוב לא רק רושמים את הצ'ק, אלא גם מעורבים בקהילה, עוזרים, קונים אוכל לנזקקים. הם אנשים צנועים מאוד שמתרחקים מחשיפה ועושים דברים בשקט. גם כשדוד עמד בראש החברה הכי גדולה בעולם בתחומה, הוא שמר על צניעות. במהרה, אמיה החלה לנסוק. ב-2012 היא רכשה את חברת מכונות המזל קדילק ג'ק, וב-2015 מכרה אותה במחיר כפול. זה היה רק המתאבן. ביוני 2014, הבייזובים הדהימו את תעשיית האימורים והגיימינג העולמית, כשרכשו מידי משפחת שיינברג, גם היא משפחה ישראלית שהיגרה לקנדה בשנות ה-80, את אתרי האימורים פוקר סטארס ופול טילט פוקר. המהלך הזה הפך את אמיה לפלטפורמת האימורים המקוונים הגדולה בעולם. פוקר סטארס היה אז ונותר גם היום האתר הגדול בתחום, עם 89 מיליון יוזרים והכנסות של יותר ממיליארד דולר בשנה. את כל הטוב הזה קנתה אמיה, חברה לא מוכרת כמעט, שכמה שנים קודם לכן הכנסותיה עמדו על מיליוני דולרים בודדים. התשלום, $4.9 מיליארד, גויס ברובו משורת קרנות ובנקים, ובראשם בלקסטון. הבייזובים עצמם כמעט שלא נדרשו להכניס את היד לכיס. בעוד אופר מקפיד להישאר מאחורי הקלעים, דוד, ששימש מנכ"ל ויושב ראש אמיה, הפך לנער הפוסטר של העסקה. תמונותיו של הצעיר הנאה בן ה-34, שהתהדר בהחזקות בשווי של כ-800 מיליון דולר בחברה הבורסאית, יתרו שערי מגזינים כשהוא עטור בלורית מרשימה, ולבוש בחליפות מעצבים. בכתבת פרופיל נרחבת שפורסמה בפורבס בדצמבר 2014, הוצג דוד בייזוב כמלך הפוקר והאימורים המקוונים, וכמי שמתמודד עם טיטנים כמו שלדון אדלסון. והצלחתו העסקית תוארה כסאגה של חוצפה, מזל והתמדה. דוד עצמו, שנשאל בכתבה על עסקת פוקר סטארס, אמר כי זה היה משחק גדול והוא רק מתחיל. אלא שהמשחק הגדול תפס כיוון שונה עוד באותו החודש, כשחוקרי AMF, רשות הרגולציה הפיננסית בקוויבק, פשטו על משרדי אמאיה. העניין של הרשויות בבייזובים התעורר הן לנוכח התהייה אודות מקורות ההון ששימשו את אמאיה לרכישת פוקר סטארס, והן לנוכח תנועות ערות במניית אמאיה ערב רכישת הענק, שהעלו חשד לשימוש במידע פנים. כש-AMF פשט על משרדי אמאיה, דוד בייזוב שידר עסקים כרגיל, ואמר שציפה לבדיקה שכזו לאור נסיקת מניית החברה. אבל ב-2016 התחזקו החשדות שהעסקים ממש לא כרגיל, כשנחשפו מסמכי פנמה. יותר מ-11 מיליון מסמכים של פירמת אורחי דין פנמית, שהכילו מידע על כ-200 אלף חברות אוף-שור, רבות מהן שימשו מקלטי מס. לפי פרסומים שמוזכרים גם בכתב התביעה הנוכחי, החוקרים גילו בין המסמכים הסכם חשאי בין אופר לדוד בייזוב, ולפיו דוד מונה לכאורה כאיש קש מטעם אופר לשם החזקה במניות השליטה באמאיה. עוד נמצא לכאורה שדוד העביר לאופר מידע על מיזוגים ורכישות של אמאיה, ואופר העביר את המידע הזה לשותף עסקי שלו לטובת סחר במניות אמאיה. על פי החשד, באופן זה הופקו רווחים של כ-1.5 מיליון דולר. אלא שלמרות החשדות, אופר נותר מחוץ להליכים המשפטיים. ה-AMF הגיש כתב אישום רק נגד דוד בייזוב, ונאשמים נוספים שאינם בני משפחה, בגין סחר על בסיס מידע פנים ומניפולציות בשוק, במה שכונה פרשת מידע הפנים הגדולה בהיסטוריה של קנדה. דוד הכיש את החשדות, אבל לנוכח צלילת מניית אמאיה נאלץ להתפטר מתפקיד יושב ראש ומנכ״ל החברה. בדצמבר 2016 הוא ניסה לקנות את השליטה באמאיה באמצעות מימון משורה של גופים לא מוכרים, שלפחות אחד מהם הכיש בגלוב אנד מייל הקנדי כל מעורבות בניסיון הזה. ב-2017 הוא מכר לחברה את החזקותיו בכמה מנות תמורת מאות מיליוני דולרים. אמאיה, במאמץ להתנער מהפרשה, ביצעה מיתוג מחדש באוגוסט 2017, ובמסגרתו החליפה את שמה ל-The Stars Group. ב-2019, שנתיים אחרי שהבייזובים פנו לדרך אחרת, היא נמכרה תמורת 6 מיליארד דולר לפלטר אינטרטיימנט האירית, כיום חברת האימורים המקוונים הגדולה בעולם. בסופו של דבר, העתיק הפלילי נגד דוד בייזוב קרס באופן מפתיע ב-2018, אחרי שהתברר שהתביעה שיגרה בטעות כ-300 אלף מסמכים חסויים לפרקליטיו. אלו ניצלו את התקלה וטענו שהדבר פגע בהליך, ובית המשפט קיבל את טענתם וסגר את התיק בלי לבחון את האישומים נגד דוד. שלישייה מול רביעייה, ההרפתקה הבלרוסית של אופר והחבר'ה. כאן, לפי כתב התביעה, מסתיים עיקר חלקו של דוד בסיפור, והעלילה עוברת לאחיו אופר ואל שלושת הבלרוסים שהוזכרו בפתיחה. איוון מונטיק, דימיטרי יקאו ופאבל קשובה. מונטיק ויקאו הם כאמור בעליה של סופט סוויס, שמעסיקה כ-900 עובדים, ומלבדה הם גם בעליה של חברת ההחזקות B-Free, הרשומה בקפריסין. קשובה מכהן כסמנכ"ל הכספים בשתי החברות. בסוף 2018, הבלרוסים חיפשו משקיעים שיכנסו ל-B-Free והגיעו אל אופר בייזוב ואל שני חברים ישראליים שלו, רווז מגרלישווילי ואלברט אלישקוב. אלו השלושה שהבלרוסים תובעים כעת בבית המשפט בתל אביב. לפי התביעה, מונטיק ויקאו נפגשו עם אופר וחבריו, ובאפריל 2019 סיכמו איתם על השקעתם ב-B-Free. אופר וחבריו ירכשו 60% מהחברה תמורת 21 מיליון יורו, שמתוכם 3 מיליון ימומנו באמצעות הלוואה של המוכרים, כלומר נותר להם לשלם 18 מיליון יורו. ב-40% הנותרים יחזיקו מונטיק ויקאו. לפי ההסדר הזה, לבייזוב ולחבריו נותר לשלם עבור חלקם 18 מיליון יורו, ובמהרה התברר שכמו בעסקת אמאיה ובניסיון להשתלט עליה מחדש, גם כאן נמצא לכך פתרון יצירתי. לפי כתב התביעה, בייזוב והישראלים התקשרו עם איש עסקים יהודי רוסי, ששמו רולנד ישייב, וזה הקים עם מגרלשווילי חברה ששמה קפיטל, שנרשמה באיי הבתולה הבריטיים. ישייב נרשם כבעליהן של שליש ממניות החברה, ובתמורה העמיד לחברה הלוואה בגובה 17 מיליון יורו, ששימשה להשקעה ב-B3. כך לאופר ולחבריו נותר להעמיד לטובת עסקת B3 רק מיליון יורו. כרטיס כניסה כמעט חינמי לתוך B3, כפי שנטען בכתב התביעה. שני השלישים הנותרים של קפיטל נותרו בידי מגרלשווילי, אלא שהתובעים טוענים כי מגרלשווילי מחזיק אותן בנאמנות עבור בייזוב ואלישקוב, שביקשו להסתיר את מעורבותם בשל עברם המפוקפק, וכי בפועל בייזוב הוא שהיה הרוח החיה מאחורי פעילותה של קפיטל. כהוכחה, התובעים מציגים הסכם למתן ערבות אישית של בייזוב, אלישקוב ומגרלשווילי לישייב, המהווה בטוחה להחזר ההלוואה, ולכאורה קושר את בייזוב לסיפור. תביעת אצבע נוספת של בייזוב מסתמנת גם בתציר שמגרלשווילי עצמו הגיש בהליך אחר, ובו הזכיר את בייזוב ואלישקוב כמי שהיו שותפיו העסקיים בעסקת ההשקעה ב-B3. מכל מקום, קפיטל לא עמדה בתשלומי החזר ההלוואה לישייב, ובייזוב וחבריו הפרו את הסכם הערבות האישית. כשישייב פנה לבית המשפט באיי הבתולה והגיש בקשה לפירוק קפיטל, בייזוב וחבריו טענו שלא פרעו את ההלוואה בשל קונספירציה שגילו לדבריהם בפעילות שותפיהם מסוף צוויס. לטענתם, השותפים הבלרוסים פעלו למנוע חלוקת דיווידנדים מרווחי B3 המשותפת כדי לנתב את הכסף לסוף צוויס. כדי לגבות את הטענה הזו, מגרלשווילי הציג לבית המשפט הודעות טלגרם מהטלפון של קשובה. כשהשופט הנדהם דרש לדעת כיצד הושג חומר אישי שכזה, נפתחה עוד תיבת פנדורה. מגרלשווילי דיווח בתצהיר לבית המשפט כי קפיטל התקשרה עם חברת סייבר התקפי אוקראינית ששמה TCC, וזו העבירה לידיה יותר מ-8,000 קבצים מהטלפון של קשובה, ובהם הודעות, תמונות, אימיילים, מסמכים, חוזים, דוחות כספיים ומסמכים סודיים של סופטוויס, כולם לכאורה הושגו באופן פלילי. השופט היה בהלם. פריצה למחשב או לשרת של מישהו היא אי נאותות חמורה, כתב בהחלטתו, וקבע כי בטענות הקונספירציה שהופרחו נגד הבלרוסים לא היה בדל של אמת. לפיכך בית המשפט הורה על פירוק קפיטל כדי להשיב את החוב לישייב. חצי בלוף, קמפיין השחרה בקנה מידה אפי. אפשר היה לצפות שכאן הסתיים הסיפור, אלא שהבלרוסים טוענים בתביעתם הנוכחית, כי כבר בזמן שהמשפט באיי הבתולה התנהל, בייזוב וחבריו, חמושים באלפי הודעות שנגנבו באמצעות פריצה, יצאו למסע הכפשה אלים נגד הבלרוסים, וישייב, לכאורה בניסיון ללחוץ עליהם לסגת מההליך המשפטי. הסימן הראשון לבאות היה מכתב שמגרלשווילי שיגר למונטיק בסוף אפריל 2020, ובו דרש שישולמו לו עשרות מיליוני יורו, שהוא טען שאנשי סופטוויס חייבים לו. מגרלשווילי איים בהגשת תביעה נגד הבלרוסים, אבל לא עצר שם. לפי כתב התביעה, הוא איים בנקיטת אמצעים קיצוניים, והזהיר שבכוונתו לפנות לגופים פיננסיים ולשותפים עסקיים של מונטיק ושאר הבלרוסים כדי להבאיש בפניהם את ריחם. במקביל גם ישייב קיבל הודעה לנייד שלו. אתה יודע מה עליך לעשות ולמי עליך להתקשר, אחרת המרתון הזה ייגמר רע עבורך ועבור שותפיך. ואומנם כמה חודשים אחר כך, מגרלשווילי אכן שיגר מכתבים לשותפים עסקיים של מנהלי סופטוויס, תיאר את הקונספירציה לכאורה שנעשתה על ידיהם, טען שמתנהלת נגדם ונגד ישייב חקירה פלילית בחשד להלבנת הון, מה שלא היה נכון, והפציר בנמענים לנתק עמם קשרים. לפי כתב התביעה זה לא נגמר שם. מגרלשווילי כבר אחז אז במידע אישי ורגיש שנשאב מהטלפון של קשובה. לטענת התובעים, פריצה דומה נעשתה גם לטלפון של ישייב. ניסיון פריצה נוסף שנכשל היה לטלפון של מונטיק. במהרה נטען, החלו תוקפים לפנות ישירות לאנשי הקשר השמורים בטלפונים של קשובה וישייב, ולשגר להם הכפשות על הבלרוסים באמצעות הודעות טקסט אנונימיות ושיחות טלפון ממספרים חסומים. כדי לתת משנה תוקף להאשמות או לאיומים, מפיציהם ניסו לקשור אותם לעולם המודיעין הישראלי. חלק מהאיומים ששוגרו לבלרוסים, טוענים התובעים, נחתמו כביכול על ידי המודיעין הישראלי. יש לנו את כל המידע הדרוש כדי לחשוף את פעולותיכם, מזהירה הודעה כזו. שלמו בדחיפות את חובכם לאנשים שהונתם, אתם לא מתעסקים עם חובבנים. הודעות אחרות הזכירו את חברת NSO הישראלית והזהירו שהיא יכולה לפרוץ ללא קושי לאימיילים פרטיים ולהודעות וואטסאפ וטלגרם. לראיה, צורפו להודעות אלה דוחות של BeFree או צילומי הודעות של קשובה. במקביל, מאוקטובר 2020 הופצו ביוטיוב ובפייסבוק יותר מ-1,000 סרטונים ו-300 אתרים אנונימיים באותה רוח, כפי שתואר כאן. רבים מהסרטונים הללו הופצו בקרב עובדי SoftSwiss. בשלב המתקדם יותר, הקמפיין החל להלך אימים גם על עובדי SoftSwiss עצמם. כך צץ פתאום חשבון אינסטגרם, ששמו SoftSwiss Fraud Alert, שהציג תמונות אישיות של עובדי SoftSwiss וקישורים לחשבונותיהם האישיים, ובצדם רמיזות על חלקם של אותם עובדים במעשים פליליים. הוא אוהב לעבוד עבור פושעים שגוזלים את כספם של אנשים חפים מפשע, נכתב על אחד העובדים. מעניין איך אשתו וילדיו מרגישים ביחס לכך. המסר ברור. עובדים בחברה החלו לקבל גם פניות מגורמים שהציגו את עצמם כעיתונאים, והחלו לשאול שאלות בעקבות מידע מטריד שהגיע עליהם, בעניין הונאות ופשעים שעשו, כך נטען בפניות, מייסדי ומנהלי החברה. אחד מאותם עיתונאים, למשל, פנה לעובד של SoftSwiss, ושאל אם ידוע לו שמונטיק בגד בשותפו לשעבר וגנב ממנו 40% מהעסק. כל העקבות מהקמפיין הזה, טוענים הבלרוסים בכתב התביעה, מובילים לבייזה ולאנשיו. מגרלישבילי הרי הודה בסחירת חברת הסייבר TCC לטובת פריצה לטלפון של קשובה. וגנבת מסמכים הם מסבירים ופריצות מסוג זה הן שאפשרו לתוקפים להשתמש בפרטים האישיים שנחרו מהטלפונים של בכירי SoftSwiss ועובדיה. מלבד מגרלישבילי, הבלרוסים טוענים שבייזו ואלישקוב היו שותפים פעילים מאחורי הקלעים במסע ההכפשה, וכי בבית המשפט יוצגו ראיות ישירות למעורבות הנתבעים ובראשם בייזוב במסע ההכפשה. אחת הראיות שצורפה לתביעה היא תמלול הקלטת שיחה שהתקיימה בין בייזוב ורב מטעמו ששימש לכאורה מעין בורר בסכסוך ובין אישייב. בהקלטה, כך נטען, מתוארת מסכת של איומים פיזיים שהפעילו הנתבעים כלפי התובעים. כאשר אישייב התייחס במפורש לאירוע שבו לדבריו, הגיעו למשרדו אנשים חמושים כדי לאיים עליו עד שיזנח את ההליכים המשפטיים המתנהלים אל מול הנתבעים. בכתב התביעה דורשים הבלרוסים פיצוי של 10.6 מיליון שקל ושימת קץ למתקפה האלימה שהם מייחסים לבייזוב ולשותפיו, באופן שיאפשר לתובעים לתקן את הנזקים הקשים לשמם ולעסקיהם. לנתבעים מיוחסת הפרת חוקים רבים, חוק הגנת הפרטיות, חוק המחשבים, חוק האזנת סתר, חוק איסור לשון הרע, חוק עוולות מסחריות וחוק העונשין בכל הנוגע לאיומים וסחיטה באיומים. מעבר לפגיעה בשמם הטוב, התובעים טוענים לנזקים ישירים בעקבות ההכפשות, לאחר ששותפים עסקיים ניתקו קשרים עם SoftSwiss וגופים פיננסיים סרבו לעבוד איתה. עוד טוענים התובעים כי נגרמו להם גם נזקים אישיים ומשפחתיים, בעיקר בשל ההכפשות שלפיהן מימנו נשים צעירות באופן פסול, ובשל האיום להפצת תמונות אינטימיות שלהם, שלדבריהם ריחף מעל ראשם ללא הפסקה. מוסף כלכליסט פנה כמה פעמים לכל אחד משלושת הנתבעים, אך לא הצליח לקבל את תגובתם. פני פוקר מאת אמיר קורץ, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך ה-10 בפברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קוראת תמר לוין, עריכה טכנית אלעד לוין.